אני חושב שצריך פרק מודבר להסביר רגע את ה... להסביר את אהבה אמינה של המערל, את השאלה שמטרידה את מנוחתו פה. לכאורה אפשר להבין בפשט שלמה עם ישראל לא עסוק בתורה, כי הם לא בסדר, מה זאת אומרת למה? המערל תמע, איך נשתכחה תורה מישראל? בסדר, כי בגלל שלא לומדים כמו שצריך, מה הקושייה בדבר הזה? זאת אומרת, תורה קיימת בעולם, לא לומדים את זה כמו שצריך, אז משתכחת מישראל. מה מטריד כל כך המערל בשאלה, שבגינה הוא כתב פרק שלם להסביר את דברי חז"ל, איך נשתכחה תורה מישראל? בסוף של הפרק, ממש בעמודה האחרונה, אז הוא כתב, זה הכל מצד המקבל. אצלי זה יוצא בקופה עם בית ממש מתחילת העמוד. הוא כתב, אפשר שיגיע הסתלקות התורה מכל וכל, כי דבר זה הכל מצד המקבל. לא לומדים תורה, מה אפשר לעשות? אז מה השאלה? תורה, תורת אמת, תורה ירדה לעולם, התורה נמצאת בעולם, ואנשים נשארת בספרים, לא לומדים אותה. אז אין תורה, אז מה מפליא כל כך בדבר הזה ששכחו תורה? הוא רואה שאת המערה זה מאוד מאוד מטריד, גם את חז"ל כנראה. הוא רואה בזה בעיה מהותית. אז אולי נזכר קצת מה שראינו. היחידה הזאת היא מפרק מ"ט ועד פרק נ"ו, מחולקת בעצם כנראה לשלוש. את היסוד המערל בנה בפרקים עם ט' נ' א', שם הוא הסביר את נצחיותה של תורה, תורה יורדת לעולם. אחרי זה הוא גלה של סוגיית המצוות במשך ארבעה פרקים, שבהם בעצם התברר שהמצוות הם רק נר מצווה והם יורדת לזמנם, אבל הנר הזה יכול להיחבות בשלם מסוים, אנחנו צריכים אותו. ועכשיו הוא חוזר לסוגיית התורה. בעצם פרק 56 במובן מסוים הוא המשך של פרק נ' א'. אז מה היה בפרק נ"א? אחרי שבפרקים מ"ט ונ"א המערל השיג שתי הגישות ביחס לתורה, לצפותה של תורה, אם זה בגלל שהיא מקיימת את העולם, או בגלל שהיא עומדת מעל העולם, הוא הכריע בפרק נ"א שהתורה היא מחיה את המציאות. המציאות, כל ההתחיות שלה, כל ההופעה המעשית של המציאות, זה בגלל שהתורה היא צורתה. מה שהמערל הבין בזה, שבעצם תורה שירדה מן השמיים לעולם, זה לא הכוונה שיש עכשיו מלא ספרים, ספרי תורה וספרי קודש בעולם. התורה היא בתוך המציאות, התורה היא תבועה במציאות, התורה היא בילד אין במציאות. אז איך יכול להיות שהאדם יכול לשכוח אותה כאילו זה דבר שולי כזה? זאת אומרת, אני עכשיו למדתי בבית ספר שיעור במדעים, ואחר כך אני לא זוכר את השיעור הזה. בסדר, כי המדעים זה משהו חיצוני לי, ואני החלטתי להכניס משהו חיצוני לשכל שלי. אבל אם נסתכל על התורה, כי על מגמת כל המציאות, כי על צורת כל המציאות, האדם לא יכול לבד את צורתו. זה מבט אחר לגמרי, זה לא איזה ידע טכני שעכשיו המקבל לא מקשיב יפה בשיעור, זה לא יודע פחום, מקבל 30 מיוחד. אלא זה בעצם כל הצורה שלו, כל המהות שלו, כל הדרך שלו בעולם. אז איך יכול להיות שהעולם הזה בנוי בצורה כזאת שתורה תשתכח מישראל? אלא הייתי חושב, אחרי שלמדתי את פרק נ"א, אולי גם נזכר בפרקים לפני כן, מבב נזיין ומחית, מה זה מעלת ישראל ומעלת המציאות אחרי מעמד הר סיני. הייתי חושב, אומר המערל, שמרגע שתורה ירדה לעולם, היא צורת המציאות, היא מהות המציאות, היא כל עניינה של המציאות, ומרגע זה המציאות בנויה על פיה, לא יכול להיות שהיא תאבד ממנה אחיזה, אפילו לא רגע אחד קטן. זה נדמה לי קושייתו של המערל.
מה? מה זה אומר שהיא בלדין? מה זה אומר שהיא תבועה במציאות שהיא... כאילו, אם זה משובה, מצד ההבנה של זה, מה הבעיה? כאילו, לא יודעת... אם זה מצד ההבנה של זה... זה דבר שיכול להשתגע, ובערב כאילו כבר שלל שזה לא...
בדיוק.
זה משהו מהותי, זה שעכשיו אנחנו לא יודעים, זה לא קרה כלום, זה לא שינה משהו, זה שהתורה מחיה את המציאות.
נכון, רגע, זה יכול להיות, אתה אומר בעצם, התורה ממשיכה להופיע במציאות כל הזמן, אולי זה חלק מהתשובה שלנו בעצם. התורה היא קיימת במציאות, היא מניעה את המציאות, גם אנחנו יודעים את זה. אבל עדיין, אתה רואה שההתנהלות של העולם היא לא על פי תורה. זה מה שמטריד את המערב במובן הזה. העולם שלנו היה אמור להיות מונע מכוח הגלגלים המניעים אותו, מכוח מה שמחיה אותו. אז הוא היה אמור להיות כל הזמן שם. זה כמו השמש. אם המערב לימד את השמש לתורה בפרק הראשון, אם השמש מחיה את העולם כרגע, אז העולם, מבחינת החוקים הטבעיים, תמיד כפוף לחוקי השמש. תמיד אותו חום פה, תמיד הוא משתמר על פיו, אם חלילה השמש לא הייתה מגיעה, אז כמו שיש שמש במציאות, זה לא תלוי בשום דבר. וכולם חיים על פי חוקי השמש, ואין בן אדם יכול להגיד לעצמו עכשיו, אני נכנס מתחת לאיזה גג, לא צריך שמש וקופה שם למוות. אז לא, לא אי אפשר לחיות ככה. אז הייתי מצפה שאותו התנהלות חיים בתוך העולם הזה, היא תהיה כולה כמו שיצאנו מהר סיני, שאנחנו מתחיים מהתורה, התורה מחיה אותנו, והמציאות דבקה בתורה ושייכת לתורה, והכל בסדר. זאת אומרת, איך נוצר סיטואציה שבה התברר שהתורה היא צורת המציאות העולם כולו, ובפועל העולם מתפקד בצורה אחרת לגמרי.
מה אנחנו נדבר על העבירות? כאילו, למה ספור פרק?
זה תוצר ישיר. תכף הוא ידבר על התנתקות מהקדוש ברוך הוא, זה כמובן גם בהתנהגות. זה לא רק כמובן בלומדש. זה לא רק כמובן בלומדש. נכון, כשהוא ידבר תכף בהמשך על מתרחקו מהקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה? כשהם לא עומדים חומש בראשית, אלא גם כשהם עושים עבירות. אז לכן זה בתוך כל זה.
כן, אבל
עיקר השמוס
פה זה נגיד זה שהם לומדים ושוכחים.
כן, כי זה נקודת היסוד. זה תכף ננסה להבין מה נקודת היסוד ומה התוצר, כאילו. אבל המציאות לא מתנהלת כמו שהמציאות של הקדוש ברוך הוא צריך להתנהל. זה הבעיה. זה לא יכול להיות, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, זה עולם שקיבל תורה, זה תורה שמחיית המציאות. איך יכול להיות זה משהו שישתבש פה בדרך? זאת אומרת, תורה לא באמת ירדה למציאות. תורה ירדה למציאות זה לא כמו יש פה מלא ספרים בחדר, תראה איזה יופי. תורה ירדה למציאות, הכוונה שהעולם מתחיים מהתורה, העולם חי על פי תורה. זה משהו לא עובד. אם העולם פתאום מתחיל לרחף, כוח המשחק נעלם מהעולם, פתאום אנשים מרחפים באוויר. היית אומר, משהו ישתבש בעולם, זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שמבוסס על כוח המשחק, ואיך יכול שאנשים מטיילים באוויר?
יכול להיות כאילו, לא מטריד את המערך של העבירות, כי הוא קצת פתר את זה בסוגיית חטאי, כאילו יש את הסערה שם, נגיד, פה זה אולי משהו יותר שורשי.
כן? אני חושב שהעבירות הן כן מטיילות פה בתוצר של המציאות, כן, אבל השורש הוא בכלל איך יכול להיות שאנחנו לא יונקים מהתורה. לא נושמים את אוויר התורה.
יתר רב, למה שעברית המצאה נכתוב בכתאי.
נכון, אבל זה לא משהו לך פה בפרק הזה לעסוק בו, נכון. זה נקודה אחרת.
אם אפשר להגיד שחסרון בעצם זה שלא יודעים תורה, כמו שהיה באמת לגבי גם שיחות תורה ספציפית שהיא חסרות, וכאילו גם יש חסרון בתורה.
כן, נכון, אבל עד רק אפשר היה להבין, אז לענות למרד בקלות, בסדר, זה שלא יודעים תורה, זה משהו נורא חיצוני. תורה מחיית המציאות וכו', רק לא יודעים את הטכנית.
אני אומר, אבל עשינו במחקת שכן הוא הסביר שגם לגבי שיחות תורה, כאילו לא לגבי מחיקה של נגיד שלמה של עצם המצווה, אפילו שיחות תורה אחד שנמצא שם וגם חיסרון.
נכון, אני רואה שפה התורה, הגמרא והמהר"ל רומזים לזה, שזה הרבה יותר מזה, התורה תורה שתשתכח מישראל. תשתכח, לא יודעים אותה, לא חיים על פיה, נותקנו מהתורה. אז יוצא בעצם שתורה לא ירדה לעולם, היא לא באמת כמו שתיארנו אותה עד עכשיו, שהיא המחיית המציאות והיא כלל היסוד בעולם והכל יושב עליה והכל יונק ממנה, זה ממש לא ככה, הנה, הוא אומר, חז"ל אמרו את זה מפורש, זה התורה שתשכח מישראל. אז אולי כל מה שלמדנו פרק נ"א הוא בכלל לא נכון, התורה היא לא היסוד של המציאות. אז המערה מביא את הגמרא הזו במסכת שבת, בוא נסתכל איך היא בנויה, הגמרא הזו שעליה הכל בנוי. אמר רב בהתחלה, עתידה התורה שתשכח מישראל, וזה הכל יושב סביב המילה פלא. אחר כך השתנו רבנן, בסדר, זה הרב זה אמורה, הגרים שלנו ברית, התנו רבנן. כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה, אמרו אותו משפט, זאת אומרת, הם כבר קדמו לרב. עתידה התורה שתשכח מישראל, והם גם בונים את שיטתם על פסוק. מני ימים באים נאום השם, שלחתי רב הארץ, מה זה הרב הזה? רב ישמע דבר השם, ולא מוצאים את דבר השם, זה הלכה, כס, נבואה, ומפשוטטים, מחפשים, ולא יודעים כלום. טוב. עכשיו מובד ברייתא אחרת, תניא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא חולק על החכמים בכרם ביבנה. נכון? הם אמרו כמו רב, רב פסק עם אותם במחלוקת, עתידה תורה שתשתכח מישראל, רשב"י למד הפוך, חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל. אז מה זה לא תשכח מפיזרו, ונביאו רם פסוק, זה משהו אחר, לא נסרוק על החבורה. אז יש לנו מחלוקת תנאים, והכרעת רב בסוגיה, כדעת הרבנן ולא רשב"י. בסדר, ככה פשט בגמרא. תכף נראה שהמהר"ל לא לומד את זה ככה, אבל אני חושב שזה ממש פשט הגמרא שאנחנו פוגשים אותה. מתחיל המהר"ל לבאר, באור זה. זה ששכחת התורה מישראל זה הפלאה, אומר המהר"ל, זה משתי סיבות. נדמה לי שסיבה אחת מצד האדם, וסיבה שנייה זה מצד התורה, או הקדוש ברוך הוא שעומד מאחורי התורה, זאת אומרת מצד החומר התחתון המקבל, ומצד הצורה מלמעלה. כי המהר"ל אומר ככה, לשון ואפלה בעל מכה גדולה בתכלית, והוא אומר, זה כמו דבר, חרב, רעב, ושבי, שהם מכות בגוף האדם הגשמי. התורה זה מכה עליונה, שכלית. אז נראה שזה מצד האדם, כמו שאדם שיש לו דבר, או אדם שמוכה בחרב, או אדם שהוא רעב, זה מכה בגוף שלו, אז התורה זה מכה שכלית לאדם. אבל אחרי זה, אצלי זה יוצא בשורה השישית, בצד השמאלי, הוא אומר, ועוד, כי לשון ואפלה בעל מכה תמועה, זה הדבר שיש לו מציאות גדול, וזה הכוונה למציאות של התורה, שהיא נחרבה ונפסדה ונתבטלה. אז בעצם במכה הזאת שדיברו עליה חכמים, יש שני צדדים, צד אחד מצד המקבל שמקבל פה נקה נוראה, וצד אחד מצד מה שיורד אל המקבל, מצד התורה שיורדת ממעלה, שהיא עצמה נחרבת, נפסדת ונתבטלת. אולי נחזור לחלוקה הזאת שהמהר"ל עשה פה בהתחלה. אחר כך הוא נכנס, כל זה הוא אמר בדברי רב, אחר כך הוא נכנס לדברי התנאים. אז שנכנסו לכרם שביבנה, אמרו, עתידה שתקח תורה ישראל, פירוש. ופה המהר"ל מתחיל להסביר מתי תשתכח תורה מישראל. אבל כשהוא רוצה להסביר את זה, אז הוא אומר, זה הכל בעצם תוצר של היחס בין ישראל לקדוש ברוך הוא. בסוף הקץ והגלות יהיה ארוך, השם יתברך נתרחק מישראל לגמרי. מאחר שנתרחק, דבר זה שכחת התורה. וזה אני חושב עיקר תשובת המהר"ל בפרק שתלך ותתברר, כאשר התורה עם ישראל מיד היה שם ברך עמהם. אם אתם זוכרים, המהר"ל הביא את זה בפרק מבב, את המיד הזה, שהוא אמר מיד שם בפרק מבב הוא עסק בסידור הפרשיות, סדר הפרשיות שאחר הר סיני. אז הוא אמר, מה קורה מיד אחר מעמד הר סיני? ניגשים לבית משכן. למה? מיד. כי מיד כשיש חיבור בין תורה לישראל, אז יש השם יתברך עמהם. אז מה גרם לניתוק התורה? הוא מביא, כמו שבאמרנו למעלה, זה כמונה שם, פרק ממבב, שמשל מי שיש לו בת יחידה, וזה מורה כקישור בתורה, קישור בו יתברך, ולכן כאשר נתחיל השם ישראל, כמו שבסוף הגלות, אז תשתכח תורה מישראל, והוא מביא לזה ארבע סיבות, קוצר המשיג, עומק המוסר, קושי המזונות ותורך פרנסתו, תכף נרחיב בזה. ואז, פתאום, באמצע עמוד קוף סמך זין בצד הימני, אחרי איזה, כאילו עוד לפני אמצע עמוד, הוא עובר לרשבי. ומה שאמר רשבי, חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל, שלכאורה אם אנחנו הבנו נכון את הפשט, זה אמורה להיות דעה חולקת, אבל הוא מסביר את זה בתוך אותו מהלך. כי התורה כמו צורה לישראל, אי אפשר שתתבטל צורתן, ואז הוא מסביר את היחס של תרי"ג מצוות בחלוקה הזאת של 603 מול 10, עובר רגע לעמודה השמאלית והוא ממשיך ומסביר, וזה שאמר רשבי, אחרי שהוא גמר להסביר את התרי"ג, חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל וכו' וכו'. ואז הוא בא ומסביר שנתרחק השם יתברך מישראל בשלושה דברים. השלושה דברים הללו זה הקץ, זה הנבואה וזה ההלכה, זה שלושת הדברים שנאמרו בדברי חכמים, לא בדברי רשב"י. בסדר? זאת אומרת, המהר"ל לא רואה סתירה בין שיטת רשב"י לשיטת רבנן, אלא הוא מסביר אותם בחד המחתא. בסדר? הוא לא אומר עד כאן שיטת חכמים, אבל רשב"י סובר אחרת. כדי להסביר שיטת חכמים במעבר בין מה שחכמים התחילו להסביר את כשנצאו חכמים לקיים ביבנה, להסביר את שלושת הדברים שנשתכחה, הוא נכנס לתוך רשב"י ומסביר אותו, ומתוך זה חוזר להבנת כל דבר חכמים מתוך הבנת רשב"י. בסדר? אז יוצא שהמהר"ל מבין שהמחלוקת בין חכמים לרשב"י היא לא מחלוקת במהות, אלא המהות שמלמדים זו אותה מהות. והמהות הזאת זה היא התשובה שאנחנו מחפשים כנראה כאן בפרק הזה. אז נראה להסביר ככה. הבעיה המרכזית היא הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא. כל מגמת התורה זה מצד הברית והחיבור בין ישראל לקדוש ברוך הוא. לכן אומר המהר"ל, בתורה יש תרי"ג מצוות. בסדר, הנושא של תרי"ג מצוות לא הוזכר כאן בגמרא במסכת שבת. והמהר"ל הכניס את זה כאן. אם אתם זוכרים, הוא הסביר את אותו דבר בפרק ל"ה בתחילתו. וגם במופתים של פרק ט"ז, הסביר את אותו עיקרון בדיוק של החלוקה הזאת של 603 ו-10. אומר המהר"ל, כל עניינה של התורה, שהיא מתייחסת לשני הדברים. יש בה צדדים שיותר מתאימים למקבל, יש בה את נקודת המבט של הנותן, של ההשקפה מלמעלה, של העשר, שזה ביטוי של האחד, ולכן תורה יכולה לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה מגמת ירידת תורה למציאות. אבל יש בזה שני צדדים. מכיוון שהקשר הזה הוא בלתי נמחק, אז צריך להדגיש את מה שרשב"י אומר. אי אפשר שתשתכח תורה מישראל. התורה היא צורת ישראל. כל המציאות יושבת על זה שיש יחס בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. כל המציאות יושבת על התורה כמו שאמרנו. ולכן חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל. זה הצד של הטיבותה. אבל יש גם צד של גריאותה. בגלל שכל המציאות יושבת על הקשר הזה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. והקשר הזה לא יכול להינתק לחלוטין, אבל מה קורה כשהקשר הזה מתערער ונהיה דל ודק? אז קורה אסון עולמי. אז התורה, וזה תוצר מה שקורה פה עכשיו בעצם, התורה לא מצליחה לעשות את תפקיד החיבור ומשתכחת תורה מישראל. אז רשב"י ורבנן לא נחלקו בהסבר המהותי שתורה היא צורתן של ישראל, היא מגמתן של ישראל, היא מהותה של העולם, והעולם לא יכול להתקיים בלי זה, ומצד שני כשזה לא קורה כמו שצריך אז יש נזקים נוראים בעולם. אז ודאי כשירדה תורה לעולם היא ירדה כמו שהסברנו בהתחלה כדי להיות מגמת המציאות. זה בהנחה שישראל רוצים לדבק בקדוש ברוך הוא, ללכת בדרכיו. אבל אם ישראל מתרחקים בקדוש ברוך הוא, או הפוך, קדוש ברוך הוא מתרחק מישראל, זה המהר"ל הדגיש פה, אז בעצם נוצר תוצר כזה שתורה לא מצליחה להדהד ולהשפיע על העולם. לא שתורה נעלמה מן העולם, אבל היא לא מצליחה להשפיע במציאות. זה נקרא מבחינת חז"ל, משתכחת תורה מישראל. אשכח כדור זה מצוי בארמית. כן? התורה לא מצויה לישראל, היא לא מצליחים לאחוז בה. אומר רשב"י, חס וחלילה שהיא תשתכח לגמרי. אולי אנחנו לא חולקים על דבר הזה מבין המערד. הם רק התכוונו להדגיש את המציאות שהדבר הזה הולך ומתרחק מישראל. אבל זה לא בגלל שאפשר לבעוט בתורה. זה לא בגלל שאפשר להגיד לתורה, תקשיב, אנחנו מנהלים עולם בלעדייך. אנחנו רוצים עולם שבו את לא מהדהדת ולא משפיעה. תורה פה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וברגע שאנחנו מתרחקים מישראל, מישראל מתרחקים לקדוש ברוך הוא, אז היכולת השפעה של התורה במציאות היא מאוד מאוד קטנה, ואנחנו לא מוצאים שום דבר במציאות על פי הרתה של תורה. ואז מסתובבת אישה עם כיכר לחם, ואנחנו לא יודעים להגיד לה מה תורה אומרת על כיכר לחם הזאת. למה? כי התרחקנו מהקדוש ברוך הוא. לפי זה, הקדוש ברוך הוא התכוון לאור תורה לעולם, שהתורה תשפיע ותופיע את המציאות, וכל המציאות תואר מאורה של תורה, אבל כל זה בהנחה שישראל עוד דבקים בקדוש ברוך הוא, ואז תורה באמת מחבר בין דבקים. ברגע שהם מתחילים להתרחק, נסייר את הרגע בציור מאוד מאוד גשמי, אז התורה שאמורה לחבר ביניהם, היא מתחילה בעצם להתנתק, היא נמשרת לשני צדדים, והיא לא מצליחה להשפיע את ההערה הגדולה הזאת. ואז תורה מצד עצם חיות המציאות היא ודאי קיימת לחלוטין. היא לא זזה ממקומה, אבל פשוט אי אפשר לנוק ממנה. אנחנו פשוט רחוקים ממנה. אנחנו לא מצליחים, היא לא צריכה לעשות את תפקידה כמחברת ויוצרת ברית וקשר בין אלוהים שבשמיים לבין המציאות התחתונה שבארץ.
אבל פה זה
מגיש
שהקדוש ברוך הוא מתחיל דרך.
כן, נכון. הוא לא, אמר בגלותנו. אנחנו גרמנו לגלות. בגלות הקדוש ברוך הוא כבר התרחק מאיתנו. כך הוא אמר. ולכן הוא באמת אמר ארבע סיבות. קוצר המשיג, נכון? קוצר המשיג, הוא אמר אנחנו כמו אישה. אישה, הכוונה, חומר. במערה, האישה היא קרובה יותר אל החומר. כל מה שאמרנו משתמש בביטוי של איש ואישה, הוא מתכוון לביטוי של חומר למול צורה. אנחנו תפקידנו להיות החומר שמקבל את הצורה. אבל חומר שרוצה להינוק מהצורה. אבל אם אנחנו נהיה יותר מדי קרובים אל החומריות ולא נינק מהצורה, אז אנחנו יוצרים קושי במציאות. אז זה מצד קוצר המשיג. דבר שני, הוא אמר, מצד עומק המושג. עומק המושג, הוא חוזר לאחד לשער החמישים. למה שהוא אמר בפרק נון, שהכל ניתן מתנה לישראל, חוץ במדרגה העשירית. נכון, אמרנו שזה המדרגה של שער החמישים, של פורים, מהשיעור הקודם, מה שהודגש בפרק נון, שיש מדרגה שבעצם לא ירדה לעולם לגמרי. החיבור הוא לא מוחלט. יש עדיין הערות שלא ירדו ולא נטפו לעולם. אז לכן קשה מאוד בתוך המציאות התחתונה להידבק בתורה. לכן הכל זה בא להסביר את מה שאומרים חכמים, עתידה תורה שתשכח מישראל, בעצם בילד אין עם הירידה של תורה לעולם, זה הקושי הגדול לחיות על פיה לחלוטין. וכמו שפרק ממך בשיטת המערל, כל חטא העגל, זה מחויב המציאות, זה לא אפשרי המציאות. חטא העגל היה מחויב המציאות בגלל המדרגה העצומה הזאת שהם נמצאים במקום מה שהסברנו סביב פרק ממך. אז גם כאן אומר מרן פרק נ"ו, כל מה שנשתכחה תורה מישראל, זה לא בגלל שיש זעזוע לא טוב בעולם. זה מחויב המציאות. למה? כי עומק המושג. מראש מקדם לא ניתן לנו שער 50, זאת אומרת המושג נשאר גבוה. וקוצר המשיג, מראש אנחנו מקבלים כמו אישה, אנחנו חומר במציאות. היא הצורה, אנחנו החומר. קשה לחומר לקל את הצורה. ושלישי, קושי המזונות והפרנסה. נכון? זה חלק מהמציאות, מאז שיצא אדם מגן עדן. אז המציאות שלנו היא כזאת, שיש בקושי להשיג מזונות, וכידוע לשתת המערל גם חטא האדם בגן עדן, זה משהו שהוא מוכן למציאות ולא אפשרי המציאות. אז לכן, קושי המזונות והפרנסה, זה משהו שהוא בילדין במציאות, זאת אומרת, זה הכל שייך לתוך הטבע העולמי. הטבע העולמי שקובל תורה, הוא יודע מראש. ולכן כל מה שנאמר כאן, זה הכל מבסס על פסוקים, הנה ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, בסדר? השלחתי רעב בארץ, זה חייב להיות ככה, זה לא יכול שזה לא יהיה ככה. אין בזה הפתעה, אומר המערל, רק צריך להבין טוב את הנקודה, איך אנחנו מגשרים על זה. רק הדבר הרביעי, כובד הגלות והעול מן האומות, זה אפשר היה להסביר באמת, שזה ישראל הוסיפו חטאת על חטאם, ויצרו את הגלות, כי לכאורה יכול להיות שהגלות, זה כבר אנחנו הוספנו לעצמנו, אלא אם המערל יסביר, שגם היציאה לגלות, זה היה מחויב המציאות, אני לא יודע, לא ראיתי את זה במערל, לא זוכר, אתה תסכן לך את נצח, איך המערל מבין שהמשכת נצח את היסוד לגלות בבית ראשון בית שני, האם זה רק בגלל חטאינו, שזה גם היה כמו חטא העניין.
טוב,
פעם
גם
אני
אומר שבהתחלה הוא אומר שמחד דורה זה בגלל שזה קדש בורד ברית מתחייב, ועכשיו הוא מביאה בסיבות שהם מה היחד בין זה לזה.
זה ארבע סיבות שבגללם יש ריחוק בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל.
זה
שיחת תורה, הכוונה זה התוצר.
כן, אבל איזה שבות לפני כן אומר למה יש שיחת תורה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מתחזק
מישראל. בגלל שהקדוש ברוך הוא מה?
מתחזק מישראל.
כן, למה הקדוש ברוך הוא מתחזק מישראל? בגלל ארבע סיבות האלה.
בגלל קוצר המשיג, בגלל זה,
בגלל
זה
הוא
מתחזק
מישראל. כן. המשיג לא מצליח לדבוק בקדוש ברוך הוא, נוצר ריחוק.
גם כשהיינו בבית המקדש היה קוצר משיג והיה את עומק המושג,
זה נכון. לא, זה היה גם אז בחוק מישראל. גם אז היה בעיה של שכרת תורה, בטח. גם אם יש לו מה היה בעיה של שכרת תורה, למה היה אם יש לו בעיה של שכרת תורה?
אבל הוא אומר דווקא בגלות, הקדוש ברוך הוא
מתחזק. כן, הגלות זה המכה הרביעית. אני אומר שהמכה הרביעית, כובד הגלות והעול מן האומות, אתה רואה במערב, זה רק אחד מארבע. כל השלוש שלפני כן, שער החמישים, אמרנו זה מהרגע הראשון שניתנה התורה, וקוצר המשיג מהרגע הראשון אנחנו נוצרנו כקבוצי חומר. ובעוד שפרנסה היה מה שאדם יצא מגן עדן, או אולי רק בדור המדבר, אולי דבר כזה. ודאי, זה היה כל הדורות ככה.
מה זה
שער? הגלות, אז זה המקפטיס, זה הנקודה הרביעית. שכשישראל כבר חטאו והוסיפו בבעיה על בעייתם, אז כבר הריחוק נהיה קיצוני מאוד, ואז שכרת תורה מופיעה בשיאה. זאת אומרת, גם בדורות שאחרי הר סיני, ואנחנו לא מתחילים ללמוד עכשיו חומש מות, נכון? אנחנו רואים כבר שיש חטאים בעם ישראל, בסדר? ואחרי, גם אחרי הר סיני, בחומש במדבר, יהיה חטאים בעם ישראל, זה נובע משכחת התורה. למה שכחת התורה? בגלל הפער הטבעי הזה שקיים. אבל לכן, יכול להיות שמה שמדייק עכשיו זה שיכול להיות שיש בפרק הזה שלושה חלקים. חלק אחד, זה מה היה מחויב המציאות בפער הגדול הזה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, מצד עצם נתינת התורה לעולם הזה. חלק שני, זה מה שאנחנו הוספנו חדר חטותינו ביציאה לגלות, ואז הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו יותר. חלק שלישי, זה מה שאמר הרב יוסף עוד מעט בשיחת מוסר שלו, שעל גבי כל זה עוד אנחנו עושים עוד נזקים לעצמנו. בסדר? אבל אני לא יודע, כי פה זה קצת נדמה שהמערב מחבר את שני החלקים הראשונים. שכאילו כל זה מחויב, זה לא יכול להיות. הגלות, מה לעשות, הגלות היא ככה, והגלות היא ארוכה. הוא לא אמר פה באיזשהו מקום מפורש, שאני לא זוכר שאומר, שהגלות, היציאה לגלות זה בגללנו. הוא צייר את זה, כאילו זה חלק מהחיים. נכון, אולי בגלל שארבע מלכויות זה כבר משורש העולם, ולא יכול להיות שארבע מלכויות לא ישלטו בעולם, ולכן ברור שיהיה לנו עול מן האומות וכו'. אז לכן יכול להיות שהמערב מחלק רק לשני חלקים, שהכל זה רק מצד המציאות העולמית שהיא לא ארוכה לחיות על פי תורה. ואז יוצא לנו ככה, למרות שתורה ניתנה לעולם, וירדה לעולם, עם חיית העולם, עם צורת העולם, כל זה נאמר בתחילת היחידה פרק נ"א, למרות כל זה, דע לך שהאם העולם יכול לחיות ברמה של חיי תורה בפועל, הוא לא יכול. למה? כי הוא רחוק מהשם ברך. רק שנהיה דבקים, ואתם דבקים בהשם אלוהיכם וחיים כולכם היום, רק שזה יהיה ממש ולא תהיו מזדעזעים מפניי, אז אפשר יהיה לחיות חיי תורה באופן שלם. אבל עד אז יש פער עצום בין המשיג למושג, למציאות התחתונה, שהיא לא נותנת לנו לחיות את זה. ולכן תפקידה של תורה לחבר כמה שאפשר. אבל לחבר כמה שאפשר, זה מותנה כמובן ביכולת לחבר עם שני דברים שהם לא קשורים. לכן מה שירדה תורה לעולם, זה באמת אנחנו מתנהלים על פי הקדוש ברוך הוא. אבל כמו שהמצוות, אנחנו מבינים שיש עליות וירידות בפתיו של מצוות לפי המציאות, כך יש עלייה וירידה והשפעתה של תורה למציאות בפועל, לפי גודל החיים הישראלים, שזה מותנה בהרבה מאוד גורמים שלא תמיד צריכים שליטתם. נכון, אמרה פה בספר אמונה, הוא לא בספר מוסר, הוא בא לתאר תהליכים אמוניים שמתהלכים פה. יחד זה נראה מהשיחת מוסר שלו, שהוא חושב שחלק מהדברים אנחנו מתקן. שחלק מהדברים תלויים גם בהשתדלות שלנו, גם בתיקון שלנו, ואז באמת, יכול להיות שכל החלק הזה לא שייך אלינו בכלל. בעיקר שגם אנחנו לא יצרנו את הגלות, אנחנו חיים בגלות, אומר המהר"ל, אז מה אני עכשיו, אנחנו נקה את עצמנו על הגלות, לא, אנחנו בגלות, זה מציאות קיימת. אומר המהר"ל, יש כן דברים שאנחנו יכולים לתקן.
בסוף הוא אומר בכלל שהכל זה תלוי בנו. כל שהדבר הזה תמיד קיים, מצרי, תמיד...
אז בואו נתקדם עוד קצת, אומר המהר"ל, שלושה דברים מבטאים את הנתק הזה, נכון, זה מה שמצטט בגמרא מדברי חכמים, הלכה, קץ ונבואה. אז בהתחלה, אצלי זה עדיין בעמוד ס"ז, הפירוש הראשון, שאומר שאחר כך אומר שזה לא הפירוש העיקרי, אבל הפירוש הראשון אומר שזה מצד שלושת היחוסים. אחד מצד הנמצאים, אחד מצד האמצעי, ואחד מצד השם יתברך. זה הפירוש הראשון שלו, הוא אומר התורה. זה האמצעי, זה הכוונה ההלכה, ומצד הנמצאים זה הקץ, ומצד השם יתברך זה הנבואה. שלושה דברים האלה כוללים כל חלקי הדביקות, נכון? הדבקות זה הנושא בכלל של כל היחידה הזאת בעצם יוצא. אם אתם זוכרים גם בפרקים הקודמים, בנודל דנונה, כשהוא דיבר על 11, 6, 3, 2, 1, הוא כל הזמן אמר, איך יוצרים דבקות, איך מצוות יוצרות דבקות. בעצם מתברר עכשיו, גם תורה, הכל זה דבקות בשם יתברך. זה כל הנושא של ירודת תורה למציאות, זה כדי לייצר את הדבקות הזאת. אז זה אומר, אבל אחר כך הוא אומר פה בתחתית העמוד, שזה לא עיקר הפירוש. אז מה עיקר הפירוש? עיקר הפירוש זה שזה תורה נביאים כתובים. בשביל זה יש לנו שלושה חלקים בתנך, תורה ונביאים כתובים. נבואה זה מה שהנביאים כמובן, והקט זה כתובים, והלכה זה התורה. זאת אומרת ששכחת התורה, שלושה דברים שלא מוצאים, זה בעצם מעיד על כך שיש נתק מוחלט בתורה, בתוך כל שלושת חלקי התורה, ואמרנו זה עיקר הדבר, בתוך שלושת חלקי התורה יש חיסרון עצום. אנחנו רואים את זה בעיניים, אנחנו רואים שאין נבואה, אנחנו רואים שקשה להעמיד הלכה ברורה, ככה רשב"י סיים ואמר, מתקשים להעמיד הלכה ברורה, ואנחנו רואים שהקץ רחוק ונסתר מאיתנו, אנחנו חיים בעצם בתוך חושך גדול, שבו למרות שניתנה תורה לישראל, וניתן תנ"ך לישראל, אנחנו לא מצליחים לחיות על פיו, לא יודעים לתרגם את הכתובים. מסביר לנו המהר"ל בעזרת הדוגמה הזאת. כן? זה דוגמה מהותית כמובן.
אה? התורה שניתנה
ממשה,
שהיא תורה
והנביאים,
שזה נבואה פחות
נבואה,
זה נקרא נבואה.
התורה זה דבר הלכה, נביאים זה נבואה, והקטע כתובים. אבל כל הדברים האלה אנחנו לא צריכים להעמיד את עצמנו. יש לך תורה, ואתה יכול לא צריך להעמיד הלכה ברורה, זה לא נורמלי. יש דבר כזה, רואים, ספרי נביאים, הייתה נבואה בעולם, אין, לא צריכים להעמיד נביא. ויש את כל הכתובים לפנינו, ואנחנו לא צריכים להבין מה הקטע. הכל כתוב. הכל כתובים, שם כתוב, הכל כתוב. לא צריכים להבין מה הקטע. אי אפשר להבין את הדבר הזה. התורה נמצאת בעולם, התנ"ך נמצא בעולם, אנחנו לומדים את התנ"ך, אנחנו לא צריכים לחיות על פי התנ"ך. אנחנו לא צריכים להחיות את המציאות. למה? כי עתידה תורה שתתפקח. כי אמור להיות חושך בעולם. כי הרחוק בין המשיג למושג הוא בלתי נתפס.
מה זה אומר?
אני
לא
מתכוון
לדבר התורה נביאים כתובים על מה... בקודם, בהקשר של הבלוקות, אפשר להבין שיש איזה פה משהו להרגיש עדיין קודים.
נראה לי כוונתו, כל חלקי התורה לא מגיעים לידי הבשלה. אין נקודה בתורה שאתה אומר, וואו, אני שם אחוז. זה לא משנה מאיזה כיוון אתה מנסה לתקוף את זה. זה פער בלתי ניתן לגישור כרגע.
שמה המשמעות של
ההלכה נבוא בקץ? אז אני אומר, הלכה, החיים המעשיים, אנחנו לא הולכים לחיות כמו שצריך. אתה לא יודע מה לעשות. כל הזמן מחלוקות, אגב, זה חלק מתפיסת הגלות, כי אנחנו נתן לב שמה לא מחלוקות. אנחנו לא יכולים להעמיד על חבורה. ככל שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, אז הידיעה המעשית מה לעשות, יותר חוקה מאיתנו, חיים בערפל. אחר כך הנבואה, דבר השם אלינו, איך אנחנו מדברים עם השם, איך הקשר בין השם, מה השם רוצה מאיתנו, מה הוא אומר לנו. פעם זה היה מאוד בהיר, היה מגיע הנביא ואומר מה להגיד. אין, לא קיימת נבואה במציאות, אין קשר בינינו לקדוש ברוך הוא. ואגב, זה הקץ, אנחנו כולנו מייחלים, פועלים כדי להגיע ליעד, והיעד הזה לוטה בערפל. זה כמו אדם הולך בניווט, אומרים לו תגיע לשם, אומרים לו לא רואה כלום, אבל הכל חושך. ככה אנחנו מתנהלים בעצם, לכו לקץ. כולם רוצים לאחוז בקץ, איפה זה הקץ? לא יודע. מסתובב תשעה עם הכיכר לחם, לא יודעים כלום, לא יודעים איך לעזור לה. זאת אומרת, רבותיי, מישהו בתי מדרשיות, בתי כנסיות, מישהו יעזור, לא יודעים איך לעזור. אין לנו פתרונות למציאות, אנחנו הולכים בערפל. איך תבוא הגאולה, מתי תבוא הגאולה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ומה לעשות למה יעשה. אנחנו פשוט, כל חלקי התורה, אומר המהר"ל, זה פירושו המרכזי מבחינתו בערפל הגדול שנמצא במציאות כרגע, חלקי התורה קיימים, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. ומתוך זה המהר"ל מוסיף את הסיבה הנוספת. אני אמרתי פעם שנראה שהמהר"ל עשו הכל מאוד מדויק. זאת אומרת, אם הוא הכניס משהו באיזה פרק, זה בטח מסודר ומסוחרן. אני לא בטוח שבנושא הזה זה ככה, כי זה נראה שזה בנשמתו, הדבר הזה, והוא כל פעם שיש לו הזדמנות, אז הוא יורה, זה מופיע בהרבה מקומות, בנתיב התורה, ובאתי פה גור ארי, נסביל לקרוא קצת, ובדרך חיים על נוסח תוות, זה ממש הפריע למהר"ל סדרי הלימוד בישראל. לכן יכול להיות שפה, זה לא חלק פרק מנוסף. אפילו, ראיתי פעם אולי ברב ארטמן, שהשמוס הזה בחלק מהמדורות בכלל לא הופיע בתור פרק מ"ו, הביא אותו בסוף הספר, לא יודע אם תקולו את חלקו, לא זוכר. זאת אומרת, יכול להיות שפה באמת המהר"ל, עכשיו זה לא על פי הסדר, כן? יכול להיות שפה עכשיו רגע סך סוגריים שנייה, אני חייב להגיד מה שעל ידי, נסגור סוגריים בשביל פרק מ"ו, ועל פרק מ"ו בעצם פרק קצר, ויש פה רק תוספת קטנה. מה מטריד את המהר"ל? לכאורה שלושה דברים מטרידים אותו. אחד, זה הפלפול, במקום ללמוד בדרך הישר עסוקים בפלפולים. שתיים, זה סדרי הלימוד, בכל ללמוד מקרא משנה תלמוד עסוקים בדליגות, בעיקר הוא זועק על הדליגה על המשנה פה אצלנו, אבל בגורר הוא זועק גם על הדליגה על התורה. ושלוש, זה שאין לך זיירוס, לא יודעים את הלימוד. זה שלושת הדברים. אני יכול להגיד על דרך האמונה שהרב שלושת הדברים הללו מתכוון לשלושת הצדדים של האמצעי, הנמצאים והנויתן, והקדוש ברוך הוא, נכון? כי מסתום מהדרך הראשונה הוא אמר שזה מגיע מהייאוש שלנו מעצמנו, כך הוא התחיל. הוא אמר למה מגיע הבעיה הראשונה שמגיעים לפלפול? כי נתייאשו מן הדבר לגמרי. אז זה התייאוש מעצמנו, זה כנראה בעיה בנמצאים. ואז לא קשה לי להעלות השערה ששני הדברים אחר כך, שאחד זה מצד החזרות ואחד זה מצד סדר הלימוד, זה מצד האמצעי והנויטן, שיכול להיות שמצד הנויטן זה סדר הלימוד ואחד זה חזרות והדבקות בתורה עצמה. אבל שוב, אני לא יודע אם צריך לעשות את כל זה, כי יכול להיות שפה באמת זה לא שייך למהלך המרכזי של המהר"ל. מה מטריד את המהר"ל? אז א', אתם יודעים, מכירים את ההקדמה של תוספת יום טוב? תוספת יום טוב והתנאים של המהר"ל. אז פעם הרב ידידיה ריין הפנרתי לזה. ההקדמה של התוספות יום טוב בהקדמה שלו למשנה. אז הוא כותב ככה. כשם שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא שבימיו נשנית משנה זו, כמו כן רבנו הגדול מרנה ורבנה הגאון רבי יהודה לאיבה בר בצלאל, זה המהר"ל, נתעסק בישיבה והרביץ תורה לרבים במידה הקדמת הגמרסים, דרש לרוץ למשנה. עד שנתחברו חבורות חבורות כיתות כיתות מלכי מן מלכי רבנן, מתעסקים יום יום בפרק מפרקי המשניות, חוזרים חלילה חלילה מת השם את הזאת, לא בלבד כעת קודש פראג אשר בה היה הגאון הנזכר. הוא מסביר במשך גדול מאמרו של המהר"ל, מאמרו של רבינו הקדוש. הוא מסביר למה המהר"ל צריך לעשות משהו יותר גדול מרבי. כך הוא אומר בהמשך, קיימו וקיבלו מאמרו של גאון תפארת ישראל רבי ליוואי המהר"ל ללמד ישראל למשנה וכו'. אז מה שראי שהתוספות יום טוב, הוא התיישב לסוד את התוספות יום טוב, בגלל שהמהר"ל הכניס את לימוד המשנה. אז זה, אבל פה בגור אריה, יש אל פסוק ושיננתם לבניך, בתורה, בדברים פרק ו', אז גם יש לו פה עריכות דברים גדולה על הדבר הזה. בדורות הללו הולכים לטבעות הכלכלות, חושבים ללכת לפנים, והנה הם שווים אחור, מי שרוצה לקראת אחר כך זה עריכות דברים יש פה. אז גם פה, פה הוא מדבר בעיקר על התורה. מה הוא אומר? אחר כך הוא רגיע למשנה, הוא אומר על התורה. הוא אומר, הטיפשים בארצות אלה, דרכיהם מהפך זה, מלמדים עם הנער מקרא מעט מן הפרשה, מפסיקים. זאת אומרת, אומרים, נגיד, הספיקו את הראשון של בשלח, נגמר, זה מספיק. שבוע אחרת, פרשה שנייה קצת מהפרשה, עוד טיפה מהפרשה החדשה, ככלות השנה לא ידע הנער, נשכח מן הראשונים, וכו' וכו'. נעתק מהמקרא, מאומה לא הסתה בידו, יציאתו כביאתו. ואחר כך, ואז הוא, איזו המערד התנגש קצת, זה שלא נקודם תוספותים. ואז בעסוק בתוספות, מי ייתן ואין לו העיקר ולא יבקש תוספות. אז המערד נראה שהוא מדמה פה את הלימוד הזה, את סדר הלימוד, למקרא, משנה, תלמוד, אומר המערד זה כמו אילן. אילן, אם אתם זוכרים מתחילת הספר, גם בהקדמה, המערד דיבר על האילן. הוא אמר שאם נעיקר ענף מן האילן, זה לא נורא, האילן יצמח מחדש את הענף. אבל אם יעקר, אם אין שורש לאילן, נורא והיום, גם פרק ד' דיבר על האילן. המערד מסביר פה שלימוד התורה בסדר זה כמו לימוד אילן נכון. שהתורה זה השורש. והמשנה זה הענף והגזע המרכזי, והתלמוד זה כל ההסתעפות והפערות. במשך כוונתו, המקרא הוא בונה את הבסיס הקיומי לדבר, גם אתה לא רואה את זה בפועל, כמו שלא רואים את השורשים. והגזע המרכזי זה הדבר, כשאתה רואה עץ, אתה רואה את הגזע, זה המשנה. ואחר כך התלמוד יוצר הסתעפות, פערות וידיעת כל הפרטים, כל הפרטים, כל הפרטים. משנה, נכון, המשנה מלשון לשינון, ושיננת לבניך, שיט דברי תורה מחודדים, זה נאמר על המשנה, לשנן. המשנה, הוא אומר, זה עצם ידיעת המציאות. הענפים יכולים לרדת, ליפול, להישבר, לתת פירות, להוריד פירות, הגזע כל הזמן עומד בעץ. זה שאדם יודע את המשניות, אומר בכוונה רבי יהודה הנשיא, כתב את המשנות בקצרה. יכול היה להכניס טעמים ועבוד את הבאי ורבא וכו'. הוא כתב את עצם ידיעת הדבר. מי שיודע משניות, יודע את ידיעת הדבר עצמו. למשל, באחד המקומות הזאת, באיזה ספר, הוא נותן דוגמה מסכת סוכה. הוא אומר, אדם קורא בתורה, הוא יודע שיש דבר כזה סוכה, יש לו עיקר, יש לו שורש. יש דבר כזה סוכה. לא יעקר שם סוכה מעלינו, כי כתוב בסקודש ובשבעת ימים. אבל מה זה סוכה? תגיד משניות. אחרי שהוא משניות, הוא מבין, הוא יודע לשנן, הוא יודע לחדד לעצמו, הוא מבין את היסוד, מה זה מצוות סוכה. על כל פרטי המעשים, אבל מה עם כל הסדר של הדבר, מה עם כל הטעמים של הדבר, מה עם כל החקירות שבדבר, מה עם כל הפלפולים הקטנים להלכה וכו', זה כל הענפים האלה, זה התלמוד מבחינתו. לכן אומר המהר"ל, זה שמדלגים על המקרא, או גם מדלגים על המשנה, ולא מתייחסים לזה ברצינות, ולא משננים, ורצים עם הנערים הקטנים ישר לתלמוד, אז בעצם הנער עסוק בפלפולים, אבל אין לו יציבות. אין לו את היציבות של הדבר, אין לו את הגזע, אין לו את ההכרה, אין לו את הזיכרון, אין לו את השינון, אין לו את הידיעה, הוא יודע לחקור ולפלפל. הוא יודע לחקור הרבה, הוא יודע להעמיק הרבה, הוא יודע הרבה דקדוקים, ולכן גם אומר המהר"ל, המשנה היא מסודרת. והגמרא היא בלגן. כי הגמרא בנויה לאנשים שהם עכשיו עסוקים בתנועתיות כזאת. ולכן יכול לדעת ללמוד סוגיה שלמה בעיון, בסוף מה נשאר? הוא לא נשאר כלום, יש לו רק הרבה מחשבות באוויר, בלגן באוויר. משנה היא מסודרת. המשניות מסודרות, נושא אחר נושא, משנה אחר משנה, משניות קצרות, מדויקות, יש לו תוכן. ולכן הוא אומר, דבר ראשון, צריך ללמוד את התורה. זה נותן שורשים. השורשים האלה האדם לא רואה אותם. כי קשה מאוד להבין משהו, הוא חושב שהוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום, הוא יודע שיש שבת, הוא לא יודע כלום בשבת. מה הוא יודע בשבת? יש שבת. יש לו שורש עמוק בשבת. כשהוא למד את המקרא, הוא נעוץ עמוק 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 בשורש השבת. אבל מה הוא יודע בפועל? לא יודע כלום. אחר כך הוא לא נשנה יום בסך השבת. הוא כבר יודע את כל סדרי ההתהלכות של שבת. בצורה מסודרת, פרק אחר פרק, מיום שישי, דרך הכניסה לשבת, דרך ההוצאה, דרך המלאכות, הוא יודע את כל השבת. אבל יש מה להעמיק הרבה בזה, בפלפל, בעיקרי הדינים וכו'. והוא אמר, זה הגמרא תעשה לו. המהר"ל יוצא פה נגד שני צדדים הפוכים. יש כאלה שמדלגים על הכל, מדלגים על המקרא, אפילו על תלמוד אומר מדלגים, נכון? הם עושים פסקי הלכה. ונגד כאלה שעסקים כל היום בפלפול. אולי זה מתחבר, הם עסקים בפלפול, אז פסקי הלכה מאיפה יהיה להם, הולכים לספר פסיקה להלכה. הוא אומר, זה לא אילן. הוא לא נטש שורשים, הוא לא עשה גזע, הוא לא הרחיב את הפירות, ואז קצר את דבר ההלכה. הוא יצר סלט אחד גדול, עסק בדברים שלא קשורים, אין לו שום קשר בין הפלפול לבין ההלכה. זה המפעל המפורסם של מרן הרב, הלכה ברורה. חבר בין הגמרא לבין ההלכה, אז זה מאוד מאוד מקביל למה שהמהר"ל טוען פה, שאנשים מפלפלים להם בלימודם, אבל עכשיו ההלכה לא יוצאת לזה שום דבר, אז יש להם מקצוע אחר שנקרא שיעור הלכה, שיעור הלכה, פותחים ספר פסקי הלכה ולומדים, הם לא יודעים לקשר את הדבר הזה בכלל לפלפולם בגמרא. אז זה מטריד את המהר"ל, תרדה עצומה, אני לא יודע, היום בתלמודי התורה, אני רואה שבסוף הרבה יותר טוב מה שהמהר"ל מתאר פעם. לא יודע אם זה רק בגלל המהר"ל, או בגלל עוד כאלה שזה הכל דבר הזה. היום תלמודי התורה לומדים את המקרא, מתחילתו ועד סופו, לומדים את כל החומשים, תורה מסודרת, או כמו שהמהר"ל אומר, לומדים רק את ההתחלה של כל פרשה, לומדים סדרים שלמים במשנה, המצב הרבה יותר טוב, ברוך השם, מה שהיה פעם. ודבר שלישי אומר המהר"ל, והפלפול, הפלפול מאוד מטריד את המהר"ל. למרות שאמרנו בתחילת היחידה של משה, בתחילת פרק נ', שמשה רבנו הוא היחידי שזכה לפלפול ולא כל עם ישראל, וזה בדיוק מה שהמהר"ל אומר כאן. הפלפול זה רק למי שהוא כבר מונח בכל העצם סודר לו, כל השורש והגזע והאילן והענפים, הכל מסודר, ויכול עכשיו להתחיל ולחקור ולברר איך להעמיד ומה להעמיד וכו'. אבל מי שמדלג על כל זה, אין לו אילן בכלל מאוד עסוק בפלפולים, אז אומר המהר"ל, במקום פלפול יצא בלבול, והכל יהיה משובש, והכל ידמה לו שהוא בא לחדד, ובעצם בועד בתורה, בכלל לא עסוק בתורה שלנו, כי אין לו את השורש היסודי של העמדת הדבר על קיומו. שהוא לא יודע עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בסוף אנחנו אומרים שכל מגמתה של תורה זה לדבקות בהשם. שאני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שאני יודע איך לעשות את זה ומה יעשה. הוא אומר, אנשים מפלפלים פלפולים עצומים, חקירות והסתפקויות ונפלאות, אבל הם יודעים מה רצון השם, הם לא יודעים שום דבר.
זה
מברר, הם לא מפלפלים בתורה. הם מפלפלים בכל מיני סברות רוחניות. אבל זה לא מקושר, ברגע שאין לזה את השורש שמחובר הקדוש ברוך הוא, את הענפים שמוצאים את הפרי בפועל, אז לא יוצא שום דבר. האילן מבחינת המהר"ל עכשיו בנו לשלושת החלקים הללו. השורש שזה התורה שניתנה לנו את הקדוש ברוך הוא בפועל, הגזע מחבר אותנו, ובסוף יוצאים לך ענפים פירות מעשיים. אבל אין להם שורש ואין להם פירות, אל מה הם עסוקים? עסוקים בריחופים בעלמא. אז ריחופים בעלמא מאוד יפים, יודעים להגיד סברות מאוד יפות, אבל אם הם רוצים רצון השם בעולם, לא יודעים לעשות רצון השם בעולם. זה נראה לי כוונתו. אני לא יודע עד כמה שיטת הפלפול הזאת, אני לא יודע, אנחנו רחוקים כנראה היום כבר משיטת הפלפול המוחלטת הזאת. אבל כנראה אנשים מבלים שעות רבות לפלפל מחשבות בזה. אני במקומות אחרים לא זוכרים את זה פה, במקום אחר שהוא אומר ממש שיוצאים, הם יוצאים זה להלכה לא נכונה. יכול ככה, יש סיפור, פעם קראתי אותו בשרי המאה, נראה לי. קראתי אותו בשרי המאה. נראה לי קראתי את זה שם הפעם, שפעם הלכו האחים, הביזושה וזה. הם הלכו לגרא, והגרא עשה להם פלפול, הראה להם את שיטת הפלפול, איך אפשר לפלפל, ואז התחיל להגיד הלכות לא נכונות, סתם הפלפול. ויוציא להם שורה שלמה של הלכות לא נכונות, ויראה להם למה הפלפול הוא גרוע. אז אולי גם זה, המהר"ל, יש מקום שאומר את זה מפורש, שהם מגיעים להלכה לא נכונה.
מה זה אומר הפלפול גרוע? לא מצליח להבין.
חקירות רוחניות חסרות כל תוחלת. כן, התוספות בנוי בצורה כזאת שהוא בנוי על סדר. נראה לי שהמהר"ל אומר לא לעסוק בתוספות, הכוונה לעסוק רק בתוספות. איך אתה מגיע לתוספות? אתה מסוגיה. אז בסוגיה המסודרת לך, ואז צריך לבקשה את הקושייה, ואתה מתמודד עם הקושייה הזאת, עכשיו אתה נתחל לתרץ אותה. אבל אם נעזבו את הסוגיה, הסוגיה לא מעניינת אותם, לא מעניינת את הסדר של הסוגיה, מעניינת אותם עכשיו לחדד איזה חידוד פה. אז שזה כמובן שפת הפלפון. טוב, לא מסוגל כי שפת הפלפון, אני בעצמי לא פלפל, אני רוח גדול, אז אני לא יודע לענות לכם.
אבל כן,
שאני אמרנו
הדרכות, גם בימינו של הארץ, כמובן כאילו שאלים, אם אני, שאלימות צריך להיות לשמה במובן הזה, שהוא גם לא בהכרח מחויב לפנות למסקנה היחתית, או לא, לא לזה אפילו, שמעתי דבר גם מישהו, לא יודע איך לזכור, כאילו זה לא מטרה, זה זיכרון להרבה בסימן, אבל הוא לא המטרה של הזה. בגלל התורה ולימוד התורה מפרדים.
כן, אבל רואים שהמהר"ל מאוד נגד זה, זאת אומרת, המהר"ל מאוד מאוד מדבר פה על החזרות, נכון? המהר"ל אומר שאנחנו צריכים לחזור על התורה, זאת אומרת, צריך לדעת אותה גם בסוף. זה הנקודה השלישית שלו פה בעמוד קופן שהוא מתחיל. יותר על כל שאינו מבקש שאינו חפש שקיום אל תורתו, שאינו חוזר על לימודו. לכן צריך מאוד מאוד לחזור על הלימוד לפי זה, כדי שיהיה לזה תוצר מעשי. אני מסכים איתך עכשיו, אנחנו בתוך דרכי הלימוד, ודאי, אדם לפחות בחלקים מסוימים צריך לעסוק בתורה לשמה, צריך לעסוק בתורה כדי לעסוק בתורה, ולא כדי להרוויח רווחים טכניים. אבל גם הרן הרב, התחילת האגרות, הרי כדור, כותב אח שלו ש... נזדעזעתי לשמוע שאתה חוזר רק 3 שנים על כל פרק לימודך, כן, לפחות 10 פעמים על כל פרק זה לא מתחיל. אבל כן, החזרה הזאת היא כדי להידבק יותר בלימוד. נכון, הרב ג'יאמי צעק על זה פה פעם. שאנחנו לא חוזרים כדי לזכור, אלא שהולכים כדי לחזור. זאת אומרת, המטרה של החזרה זה להידבק בקדוש ברוך הוא יותר. אז יכול להיות זה כקומנטו של המהר"ל פה, כי המהר"ל כל הזמן מדבר על דביקות. מסיים המהר"ל רק פה ואומר, כי זמננו הרבה כבר קצר, אחרי שהוא כבר לקראת סוף השיחה, אז הוא מביא את הגמרא במסכת פסחים, והוא מחדש שיש קשר בין העוסקים בתורה לבין הרוגי לוד. אומר המהר"ל, מה הקשר בין שני הדברים הללו, שהוא ראה שמה, כשהוא עלה לשמיים, אז הוא ראה שעולם הפוך ראיתי, אלונים למטה שמים למעלה, ואז שמי שבא לכאן בידו, זה משהו אחד. וחוד מזה, אשר הרוגי לוד, מה הקשר בין הדברים הללו? אומר המהר"ל, כי כל המגמה היא ללכת ולהידבק בעולם הנבדל הבלתי גשמי. ולכן מי שעסוק בתורה הוא עסוק בשכלי. וכן הרוגי לוד, מסור נפשם למות סביב גופם, הם עסוקים בשכלי. ולכן המגמה היא להידבק בשכל, להידבק בעולם הרוחני, להידבק בקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים תורה כדי שנוכל להידבק בקדוש ברוך הוא. וכשנדבק בקדוש ברוך הוא נהיה יותר שייכים לתורה. עד כאן הערתו של המהר"ל הצדדית, אולי חלק מהפרק, אולי הצדדית לחלוטין, על סדרי הלימוד, ועם זה הוא מסיים שזה מה שתיקן משה רבנו, אנחנו גם עושים את הפרק, 3 ימים בלי תורה, אוי כל צמא לכו למים, אנחנו צריכים לעסוק בתורה כדי שלא נהיה נוטים אל החומר. יוצא בעצם שיש פה 2 צדדים, המציאות של העולם היא מאוד נוטה אל החומר, התורה היא מאוד משפיעה, שכלית. ככל שאנחנו נדבק בתורה, לא ניתן לחומר, לא נעזוב את הקדוש ברוך הוא. ככל שנעזוב את הקדוש ברוך הוא, ניתן לחומר, נתנתק מן התורה. לכן אומר המהר"ל, הבעיה המרכזית זה שאנחנו לא דבקים בקדוש ברוך הוא, לא דבקים בשכל, אלא עסוקים בחומריות. העיסוק בחומר הוא זה שמשבש את הקשר שלנו לתורה. הצורך הגדול לעסוק בתרדת אדם על מזונות, כל העיסוק הזה. וכובד הגלויות, שזה עולם החומר מצד המלכויות, שהמלכויות דומות לחומר, והמבט האנשי שלנו, שהוא מבט של חומר טבעי שיש בנו, במקביל לריחוק התורה מאיתנו, בגלל שהיא שכלית, זה יוצר נתק מהקדוש ברוך הוא, ולכן חלילה חלילה אין שינוי בתורה, ואין גם שינוי בהופעת תורה במציאות, ותורה היא לא כמו מצוות, היא דבקה היא במציאות מרישא ועד מירא, בוודאי שאנחנו עסוקים בתוך עולם שכל כולו מונה על ידי צורת התורה והופעת התורה, אבל הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים להופיע את זה בפועל, לא מצליחים להחיות את הנקודה הזאת ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל, זה הבעיה המרכזית. צריך להחיות את התורה, הכוונה להוציא אותה מכוח לפועל, אבל בבחינה פוטנציאלית התורה פה לגמרי לגמרי, אלא שהוצאה הזאת מכוח לפועל לא בטוח שתלויה רק בנו יוצא, אלא בעצם התורה תמונה כאן וקשה להוציא אותה בגלל הרבה מעכבים אובייקטיביים. כמרה להעיר שאנחנו גם מוסיפים לזה גם מעכבים סובייקטיביים שזה אנחנו מוצאים אותם, אבל גם אנחנו נפעל לבד, אנחנו מבינים שהמציאות היא מאוד מאוד מורכבת, והתורה תישאר בתורה הפוטנציאלית שלה בכוח, וכאשר נדבק בקדוש ברוך הוא לגמרי, אז תורה תופיע בפועל לגמרי גם במציאות. אז יוצא בעצם שנצחיות התורה היא ודאי לא זז המהר"ל מהבנתו בפרקים הראשונים של היחידה, אבל הוא מחדש שם פרק מובהר, נצחיות התורה בכוח, בפוטנציאל. והיא לא מופיעה בפועל. וכל מה שאמרו חכמים, עתידה תורה שתצא מישראל, הכוונה לצדדים הגלויים של שכחת התורה. בצד הגלוי משתכחת, בגלל שהחיות הלאומית הולכת ומדרדרת, הולכת ומאבדת את כוחותיה, הולכת ומאבדת את מהותה. וככל שהחיות הלאומית תחזור לעצמה, ככל שאנחנו נחזור למציאות הנורמלית, ככל שנהיה יותר דבקים בשם, כך תורה תלך תופיע בפועל. וזה, אני חושב פה, כך הוא מסיים את הדבר הזה. מצוות הם אמצעי, מצוות יכולות להיבטל אל מול הצורך במציאות, ותורה היא פה תמיד נצחית, קיימת, עמוק עמוק מלגב, אבל זה עומק נסתר פנימי, ותפקידנו ללכת ולגלות ולחשוף אותה. זה נעשה דרך הלימוד, זה נעשה דרך הדבקות, ולאט לאט נחזור למציאות נורמלית, שתורה תלך תתגלה, והדבקות בהשם תתגדל. בסדר? כאן לכאורה המהר"ל מסיים את היחידה, אם כי כל מה שהוא מדבר מכאן ועד סוף הספר בהרבה מובנים זה נצחיות התורה. כשהוא מדבר עכשיו לעולם הבא, ואחר כך תורה שבכתב תורה שבעל פה, זה גם קשור למושג נצחיות התורה, אבל המהר"ל באופן משמעותי עובר עכשיו נושא, וגם אמרנו שהפתיחה של אמר יהודה בן בצלאל בפרק 57 זה מעיד על כך שהוא מתחיל נושא חדש. כן, ובוא נושא ממש כאילו גמר נושא לחלוטין, רק עכשיו תוספת אחרת לגמרי. הדבר אשר נבוך בו אומרים לאדם, עולם הבא. וזה...
דווקא נראה שזה לא מוכתב, כי זה חמר בו אחד.